דיוקן מתוקן, כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין דן אינבר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אלעד לוין. עבודה גדולה וחיה מושכת את העין עם הכניסה אל חלל התערוכה. זהו ציור שמן ובו אישה המתגלה מתוך אפלה. במבט ראשון רחוק לא ברור מצבה של האישה המוקפת צללים חומים שחורים, האם היא עומדת או שוכבת. רק חלקים מוארים בודדים מתגלים בגופה. כפות הידיים המונחות במרכז הגוף, כיפת בטן עגולה ערומה. פניה ושערה הנמשך מהם ומתמזג ברקע הכהה. מה לחשוב מול המראה הזה? האם האישה נבלעת, נלקחת אל המעווה האפל או צפה במים טובים? האם האפלה לוחדת אותה או מערסלת אותה כברחם גדול? עיניה של האישה עצומות, וכשמתקרבים ברור שהבעה של שלווה מוחלטת נוהרת מהפנים. מה שמרחוק נראה כמעט כנחלץ מלפיתה כהה, מתברר מקרוב חם ורח ומלטף, כאילו היו המים האפלים פרוות דוב סמיכה. נעים בעלתה הזו, למרות שהאור בה מועט, אולי דווקא משום כך. אולה טימר קרבצ'נקו, האומנית שצעירה בתמונה את עצמה, חיה טוב יותר בחושך. בשבילי השחור הוא לא אימה, עבורי הלבן הוא המפחיד, קרבצ'נקו מסבירה. בשחור ובכהה יש משהו מנחם, שם אף אחד לא מוצא אותי, לא מחפש אותי. בשבילי הלבן, האור, החשיפה, היא משהו מכאיב. הלבן הוא עצם חשופה ומוח לבן שמחוק מתרופות, וזאת החשיפה בשמש שהאור שלי נשרף. האור הוא משהו כואב. יש ציור בתערוכה, אני יושבת בו בסמלה שחורה וסביבי אש לבנה. קראתי לו, אומרים שפילים מלטפים את העצמות הלבנות של המתים. לפילים יש טקס אבלות שבו הם מלטפים את עצמות בני המשפחה שלהם. זה משהו שחדר אליי לעומק. זו הסימבוליות אצלי של השחור והלבן. כשאני מציירת את עצמי, חצי פנים מוחשכות. זה קורה באופן אוטומטי כמעט, אני מוחקת או מטשטשת או מחשיכה אותן, פשוט מורידה חצי פנים. אני חושבת שזה ניסיון לשמור על עצמי. תערוכת היחיד הראשונה של אולה טימר קרבצ'נקו, שנפתחה ביום שישי שעבר, ראו ביקורת בעמוד 48, היא אולי צעד ברור לכיוון פרק חדש בחייה, אבל הרגלים ישנים, למשל הצורך לשמור חזק על עצמה, נוטים להיעלם לאט. אחרי הכל, לקרבצ'נקו, שהייתה ידועה כאלף קוף ושמה נכרח בפרשת הרצח של תאיר רדה, ניסיון חיים עשיר באנשים ואירועים ותהפוכות גורל שעלולים לפגוע בה, וחיים שלמים שלא חייתה כמתוכנן בגללם. כל עניין העלתה והאור נעשה ברור בהתחשב בהם, מחלץ ממנה לא רק העדפות אומנותיות, אלא גם אמת שקשה לשמוע. אני סומנתי באות קין. מה שנעשה לי או נאמר עליי, זאת מעולם לא הייתי אני. בחיים שלי, מעולם לא הרגשתי את מה שקראו לי ואת השמות שנתנו לי, והתערוכה הזאת, העבודה שלי כאומנית, זה לא שאני תובעת עכשיו מחדש או מנצחת את א' קוף והשנים הקשות. הם שם, הם תמיד יהיו שם. אבל המהות שלי לא השתנתה. הסביבה היא מי ששינתה את ההתייחסות שלה כלפיי. מי שראו את צל של אמת שינו את ההשקפה שלהם כלפיי. אלו שראו את צל כבד שינו את עצמם כלפיי. אני לא השתנתי אף פעם. בסופה הזאת שבה הייתי, הייתי מוכרחה להאחז בעצמי חזק ולא לעזוב ולאהוב את מי שאני, כדי שזה לא יסחף אותי. היה מכל שדים סביבי, היה מרדף אחריי ולא היה כמעט מי שלא השתתף בחגיגת השיקורים הזאת. אבל הדבר הכי נורא על הבן אדם זה להיות תקוע וממורמר. נכון שאני חוויתי את החבילה השלמה, אבל קשיים יש לכולם. לצאת מזה וההזדמנות לתקן ולהיות שמחה בחיים שלי, להתעורר בבוקר בציפייה ליום הזה ולמחר, זה הדבר הכי טוב שיש, ואני שם היום. זה מה שאני חווה היום. קשה היה להחמיץ את ההתרגשות על פניה במשך אירוע הפתיחה הצנוע בחלל הפרויקטים לאמנות פרטר בתל אביב, שבה היא מציגה את תערוכת היחיד שלה עד סוף דצמבר. קרבצ'נקו עמדה המומה מעט, אם כי לא לבדה. התערוכה היא שיתוף פעולה ופרי מאמץ משותף שלה ושל האמנית תמה גורן, שזו הפעם הראשונה שהיא עוצרת תערוכה לאמנית אחרת. ואף ששתי הנשים אינן דומות, לא במראן החיצוני ולא באופי העבודות שהן יוצרות, ברור שקשר עמוק מבוסס ביניהן, יחסים של חניכה וליווי וגם נדיבות גדולה שגורן מתנהלת בה ביחס לקרבצ'נקו. יומיים לאחר פתיחת התערוכה כבר נמכרו 9 מהדיוקנאות המרכזיים המוצגים בה, כמעט כולם. כמו כל עניין בסיפור הסבוך הזה, גם כאן קשה להפריד את הנסיבות מהאומנות ואת הפרשה שהפכה את קרבצ'נקו לדמות מוכרת מהיצירה. אולי גם אין טעם. שתיהן, כך נדמה, מתקשות לעשות זאת בעצמן. כמה ימים קודם לכן, בביתה של גורן בתל אביב, הן יושבות נינוחות באותו צד של שולחן אוכל רחב ידיים, מכוסה מפת כותנה צחורה, מואר בזכות חלון גדול. על הקירות תלויות עבודות של גורן, אומנית שסגנונה העכשווי מתפרץ וישיר, עתיר דימויים מיניים, בין אם הם מצוירים בצבעים עזים או רקומים על מטפחות לבנות. כמה כאלו מונחות בביתה לצד צלחות נוי עתיקות מאותרות שושנים. גורן, בת 43, תמירה ודקה ומרשימה, היא אומנית ש-12 שנות יצירה והצגה בתערוכות יחיד מאחוריה. קרבצ'נקו, שבעיניה הירוקות הגדולות שפוכה תמיד הבאה חולמנית ושערה הבהיר הדק ממסגרת פניה, צעירה ממנה ב-5 שנים, אבל רחוקה עדיין מעשייה הממשית. הקשר ביניהן נוצר הודות לפייסבוק והתחיל מהסיפור של אולה, שאותו הכרתי, אומרת גורן, הרבה לפני שהכרתי אותה אישית. זה קרה לפני כמה שנים, ובזכות עורך דין דניאל חקלאי, אחד משני עורכי דינה של קרבצ'נקו, השני הוא תומר שוורץ, שהוא גם חבר קרוב של גורן, וסיפר לה על קרבצ'נקו. ב-2017, אז דיברו עליה, הייתה קרבצ'נקו ידועה עדיין בעיקר בכינוי א' קוף, ראשי התיבות של שמה, שנחקקו בזיכרון הציבורי בשנה שקדמה לאותה השיחה. במרס 2016 שודרה בהוט 8 הסדרה צל של אמת, שיצרו ארי פינס, יותם גנדלמן ומיקה תימור, ועסקה ברצח תאיר רדה. הסדרה הייתה להצלחה אדירה. על פי נתוני הוט, מיליונים צפו בה, ולא מעט הודות לפרק הרביעי שלה, הסנסציוני, שהציע תיאוריה חדשה לפתרון התעלומה. אדם שהזדהה בפרק בראשי התיבות א' ח' העיד כי פנה למשטרה וסיפר על זוגתו לשעבר, צעירה הלוקה בנפשה ששמה א' קוף, שהתוודתה בפניו שהיא זו שתכננה ורצחה את רדה שנים קודם לכן. עדותו והפרטים שמסר בפרק, ונתמכו לכאורה בעדות נוספת של אישה שסיפרה כי שמעה מאישה אחרת, חוסה בבית החולים שבו הושפזה קרבצ'נקו שהתאבדה בינתיים, פרטים דומים, השתלבו לכאורה כחלק החסר בפאזל, מגמה שעוד לובתה ומלובה עדיין על ידי ירום הלוי, עורך דינו של הנאשם ברצח רומן זדורוב. זאת אף שחקירה יסודית התנהלה נגדה, והמדינה קבעה כי עדות בן זוגה הייתה עלילת שווא מטעמי נקמה. לבסוף, באיחור של שנים, הפרקליטות גם סגרה את התיק נגדה, אחרי שקרבצ'נקו נוקטה מכל חשד. בן הזוג, אדיר חבני, ששמו הותר בינתיים לפרסום, התעלל בקרבצ'נקו. על פי הודעותיו במשטרה, הוא נהג להקות ולהשפיל אותה ואנס אותה באכזריות. קרבצ'נקו, שפגשה אותו לפני שמלאו לה 20 והייתה זוגתו 9 שנים, נפרדה ממנו ומאותו הרגע ספגה איומים וקללות. הוא פרסם קלטות מין שלה והטיח בה שיהרוס את חייה. אלא שבאותה העת נדמה היה שכמעט איש אינו מתעניין בפרטים. כל דבר באותו הפרק, מהתנהלות המשטרה ועד האיורים של קרבצ'נקו שהוצגו בו, תמך לכאורה באשמתה. העובדה שהייתה ניצולת קאט ואחריה יצאה חיה אך בקושי מהזוגיות עם חבני, העובדה שסבלה מסכיזופרניה ומצבה הנפשי אחרי הפרידה ממנו ומה שעולל לה הביא אותה לאשפוז של 3 שנים בבית חולים לבריאות הנפש, העובדה שעשתה צעדים מהוססים, ראשונים, להגשמה עצמית, להתאוששות ולמציאת מקום בעולם עבור עצמה, כל אלה לא עמדו לזכותה. בזמן שבו למדה גורן על א' קוף, הייתה עולה בעין השערה. כשצל של אמת יצאה, התחלתי שנה שנייה בלימודי אומנות במכללת תל חי, לימודי תעודה של 3 שנים שקיבלתי הודות למלגה מביטוח לאומי אחרי שחרור שלי מבית החולים, מספרת קרבצ'נקו. הייתי אחרי אשפוז של 3 שנים, וברגע שיצאתי נכנסתי למסגרת לימודים. עבדתי קשה מאוד על מתמטיקה ואנגלית והוצאתי ציונים גבוהים בשביל לקבל מלגה. קיבלתי אותה והתחלתי ללמוד בתל חי. בשנה השנייה פרצה הסדרה, היא אומרת, כמו פרצה מלחמה וממלמלת וכל השיגעון שהיה שייך לזה. היה לי עוד אשפוז שיצאתי ממנו מהר, אבל כל השנתיים האלה שלמדתי בתל חי עד שסיימתי את הלימודים בשני אותות הצטיינות, הייתי במצב נפשי מאוד מעניין. מה זה אומר? בחודש הראשון המכללה נכנסה לזעזוע. היו הפגנות נגדי ובכיתה שלי הסטודנטים רצו להעיף אותי. היו מי שרצו להעיף אותי גם מאיפה שגרתי, והיו משמרות של גברים עם אלות ומקלות שהלכו לי מתחת לבית כדי לשמור על השכונה מפניי. באקדמיה אף אחד לא ידע איך לאכול את זה. לא הסתכלו עליי, לא ישבו לידי. גם אני לא ידעתי איך לאכול את זה ואיך להתייחס. הם פחדו ואני פחדתי מהם, אבל המשכתי לבוא יום יום גם כשהכיתה הייתה ריקה, כי הסטודנטים האחרים לא הסכימו לבוא. היא מחמיצה חיוך. כשהייתי בתל חי והצל של אמת התחילה, חלק ממנגנון ההישרדות הפנימי שלי היה להיכנס לפסיכוזה. זה הציל אותי גם בעבר מדברים קשים. הפסיכוזה לא מנתקת אותי לגמרי מהמציאות, אבל היא כמו סמיכה עבה שממסכת את המציאות ומטשטשת. במקום להתעסק במה שאנשים אמרו עליי, התעסקתי בעצמי ובעולם הפנימי שלי שקם לתחייה וציירתי. גורן. חלק מהעבודות האלו תלויות בתערוכה, וחשוב לי לומר שבהיכרות שלי עם עולה, אני מרגישה דווקא את החוזק וההתענות שלה. היא יותר שפויה מהרבה מאוד אנשים שפויים לכאורה ממנה. ומי שאני מכירה היא אישה מלאה באמפתיה, ברגישות ובשפיות שאין בהרבה אנשים. קרבצ'נקו. אני מקבלת את מי שאני וחיה בזכות זה עם העולם בשלום, ויכולה ליצור, לצייר. כל חוקי החברה, כל מה שאנחנו מכירים סביבנו, הוא קצת לא שפוי. אני אומרת את זה כי אני ראיתי את המסכה, את כל העמדת הפנים, את כל מה שאנחנו הופכים את עצמנו להיות, יורדת. ראיתי את העולם בתקופה הזאת בצורה עירומה מאוד, בלי ההגנות. גם אני הייתי אז בתקופה הזאת אדם עירום מאוד ובלי שום הגנות. יצרתי הרבה מאוד עבודות בזמן הזה, כשהעולם שסביבי הפשיט את עצמו ממסכות חברתיות. הכל ירד, העמדת הפנים שאנחנו טובים, אנחנו מבינים. העולם סביבי השתגע. ברגע שיש פחד, האמת על מי שעומד מולך מתגלה. היה פחד ממך שהביא את הסביבה להתפשט ממסכות? כן. אני חייבת להגיד שהמכללה הכילה את כל זה ושמרה עליי, גם כשהסטודנטים שלמדו איתי הפסיקו להגיע. אני לא כל כך רוצה לדבר על צל של אמת, אבל יש את המסית ויש את ההמון המוסת, ושניהם פנים של דבר דומה. התוצאה בשטח שאני חווה כאדם דומה. מבחינתי ראיתי את האדם במצב מופשט ממסכות, וגם את עצמי ראיתי במצב הזה, שהמסכות שלי וכל מה שעוזר לך להיטמע בחברה ולהיות חלק ממנה, חלק אהוד או לפחות מקובל, נעלם. הניואנסים דקים וקשה לתפוס אותם, מתי אדם נהיה מנודה ומה באמת משוגע ומה לא, איפה באמת האפלה. אני אוהבת להתעסק בנפש האדם. אני עושה את זה מתוך עצמי ומתוך התבוננות עצמית, אבל אני יודעת שזה מדבר גם על הרבה אנשים אחרים. הציורים שלי בשנים האחרונות, בפורטרטים, יש בהם הניסיון לתפוס את המקום העירום הזה, כשאנחנו ללא מסכות. היא בת 38, נולדה באודסה להורים שהיו שניהם אומנים ונפגשו באקדמיה לאומנות. אביה היה נוצרי ואימה יהודיה מצד האם ומוסלמית מצד האב. הם היו צעירים מאוד. כשהיו בני 18 נולדה אחותה הגדולה ושנתיים אחר כך נולדה גם עולה. 3 שנים לאחר מכן מת אביה ובשעה שאימה ניסתה ללמוד ולפרנס, גדלה עולה אצל סבתה היהודיה. אחר כך, כשהייתה בת שבע, עלו לישראל והתיישבו בצפון, יחידה משפחתית שנאבקת לשרוד במדינה זרה, אבל כל מה שהקיף אותה בילדותה, דימויים, מיתוסים ודת, נצרב בה. הסמליות של מריה הקדושה, האיקונות, כולם התערבבו ומתערבבים עדיין בין חוויות החיים שחוותה ודרכי הייסורים למה שתעלה על הקנבס. חלקם נוכחים מאוד בעבודות התלויות בגלריה. יש לי הרבה דיבור עם הנצרות, ומריה היא עניין שעוקב אחריי, ולא רק באומנות, היא מספרת. הסמליות שבה את גדלה נשארת איתך כל החיים, ואני, מגיל מאוד צעיר, מציירת בצבעי שמן. הסמליות הזאת הדהדה לעולם הפנימי שלי, והרבה מאוד התעסקתי עם מריה. קדושה וגהינום, בעולם הפנימי שלי יש הרבה דימויים שנעים בקיצוניות גדולה, והכתבים האלה מתבלבלים ביניהם. גורן, יש איקוניות בעבודות שלך. יכולתי לזהות את זה בפורטרטים. את כמעט שמה את עצמך כמריה, דמות של מושיעה מעונה, מושיעה קורבן. קרבצ'נקו, יש מי שיקראו לזה מחשבות שווא, אבל במחשבה שלי על החיים ככה ראיתי את עצמי. אחת שנושאת את צלב ההוקעה, שעיר להזזל. הלב שלי היה נקי, אבל הסביבה לא חשבה ככה. 6 שנים נדרשו כדי להסיר את הכתם, ונדמה שדעת הקהל השתנתה ובחדות. במרס השנה שידר תאגיד כאן את צל כבד, סרטו של אבמאי עידו הר, שמביא את גרסתה של קרבצ'נקו. זו הייתה הפעם הראשונה שבה נחשפה בזהותה השלמה וסיפרה את סיפורה, מה שקרה בחייה לפני שצל של אמת שודרה ואחריה. קשה היה שלא לחוש חמלה וזעזוע על מה שנעשה לה. הר הציג בסרטו רדיפה מחליאה שהייתה מנת חלקה של קרבצ'נקו. דברי סטנה ליוו אותה במשך שנים ואימו על שלומה, הנפשי והפיזי. החשש הזה מוסיף ללוות אותה. בפתיחת התערוכה, למשל, הוצב מאבטח שנדרש להשגיח שקרבצ'נקו אינה מאוימת מידי איש. עידו הר פנה לקרבצ'נקו כבר לפני שנים, זמן לא רב אחרי שידור צל של אמת. בעברו עבד בבית חולים לחולי נפש ועם בני נוער מתמודדי נפש, ואת העניין שלו בה הוא תולה בתחושת העוול שהתעוררה בו. הרבה שנים זה מעסיק אותי, החיבור הבעייתי בעיניי בין מחלות נפש לבין פשע ואלימות. זה מקום שאפשר קולנועית לפתור ככה, אדם משוגע. יש מלא סדרות וסרטים שבהם זה בולט. כשראיתי את זה, זה הטריף אותי. נפגשתי איתה. זה היה אחרי אשפוז נוסף שקרה אחרי שידור הסדרה. נורא רציתי להשמיע קול אחר, אבל אולה הייתה במצב לא טוב. לפני 2 שנים, סביב שאלת המשפט החוזר של זדורוב, התחדש הקשר. מעבר להתעללות הפיזית, הנפשית והמינית שאולה חוותה, היא חוותה התעללות מהתקשורת. היו עיתונאים רציניים שהתייחסו בצורה אחראית, אבל היו הרבה שלא. חלק מהמוטיבציות בסרט הזה היו מחשבה על חשבון נפש שצריך להיעשות. הוא ממשיך לתעד את קרבצ'נקו גם כיום, וקשה היה לפספס אותו ואת המצלמה בפתיחת התערוכה. המטרה, הוא אומר, היא סרט נוסף. בסרט הקודם, אולה הייתה אותה בחורה שבורה ופצועה. פתאום היא אישה שמצליחה לאסוף את השברים ויוצאת להילחם בגורמים שפגעו בה. היא יוצאת למאבקים חשובים, והיא בסרט גם כל הסיפור של המשפט החוזר של זדורוב. גם בערוץ 8 עושים סרט המשך, וגם הוא, לפי מה שפורסם, ממשיך לעסוק גם באולה. חשוב לי לתעד את כל מה שקורה ולתת את נקודת המבט שלה. הסיפור הזה הוא נדיר, הוא מרכז נושאים חשובים שקשורים לנפש, לכל העניין של מערכת המשפט, וכמובן פגיעה מינית ונשים שחוות פגיעה מינית. בזמן שחלף, ותחת כובד צלב ההוקעה, ניסתה קרבצ'נקו להמשיך בחייה. היא נדדה בין ישראל, אוקראינה וגרמניה, שוהה כמה חודשים בכל שנה בכפר בפאתי אודסה לצד סבתה. בפנים גלויות סיפרה על הקלות שבה הפכה לנאשמת, אחרי שגרסת האנס המתעלל שלה, שהופרכה כבר, קיבלה אחיזה מחודשת בתודעת הציבור. עקבתי במשך השנים אחרי מה שהיא עושה, ואז יצא הסרט של עידו הר, מספרת גורן. ראיתי אותו, ותוך כדי שצפיתי בו, הלב שלי יצא לעולה. הרגשתי הזדהות. כשראיתי אותה מדברת ואת הפנים היפות שלה, התעורר בי רצון עז לעשות בשבילה משהו. הרגשתי שאני חייבת להושיט לה יד. כתבתי פוסט בפייסבוק שהגיע הזמן שמישהו ירים את הכפפה ויקח על עצמו להציג לעולה תערוכת יחיד. היא כל כך מוכשרת. לעומת הדרך המניפולטיבית שבה צל של אמת הציגו את האמנות שלה כעדות למשהו, כמשהו שמשמש נגדה, עידו הר הביא המון מהאמנות שלה לסרט, עשרות עבודות. זה היה תיקון. הפוסט הזה הביא לכמה פניות אליי, ואחת מהן הייתה של רועי ברנד, בעלי החלל פרטר שהשתתף בעצירת התערוכה. הוא סיפר שהוא פתח מקום והציע שאני אעצור תערוכה ונציג את העבודות של אולה. קרבצ'נקו, שעד לאותו רגע כבר קיבלה הצעות שונות, הסכימה. הייתה לי הרגשה, אינסטינקט פנימי, והיה לי ברור שזה זה. העבודות שלנו על פניו שונות מאוד, וגם האופן שבו אנחנו עוסקות בדברים. תמה חשופה מאוד ואני מאוד נסתרת, אבל יש בינינו גם דומה. בתור בני אדם אנחנו דומות ושונות. תמה מוחצנת ואני מופנמת, אבל יש חיבור ועניין ורציתי שתמה תלווה אותי. מאותו הרגע נדמה שהכל התעורר בקרבצ'נקו וסביבה ובעוצמה. היא עובדת על ספר ילדים שאותו היא גם מאיירת, ביחד עם העורכת שוהם סמית, וכותבת גם ספר למבוגרים על חייה, שאותו כבר כתבה והשליחה כמה פעמים. היא מנסה, כך היא מספרת, שלא לכתוב בדיעבד, אלא להיכנס לזיכרונות שאני לפעמים מדחיקה, ולכתוב אותם כדי שהקורא יחווה אותם כמו שאני חוויתי. כשעברו עליי דברים קשים שעוד לא הבנתי, כשהייתי מטומטמת ולא הבנתי שום דבר מהחיים. וכמובן, לאורך כל התקופה הייתה גם העבודה המשותפת עם גורן וברנד. נדמה שסמלי במיוחד לגלות שאחת ההחלטות האומנותיות שעשו השתיים הייתה להתמקד במידה רבה בדיוקנאות עצמיים. התערוכה של קרבצ'נקו אולי אינה גדולה או מקיפה עבודות רבות, אבל מכל עברי הגלריה מתבוננות בקהל הצופים עיניה, שונות בכל פעם, מגלות רבדים של הנפש, סמלים וסימנים. בכמה מהם נהרה נראית בפניה, כמו פני קדושה, באחרים טשטוש ועלתה מטרידים. כשהיא עומדת מול הראי ומציירת, ואת מתבוננת בתמונה, יש הרגשה של מבט חוזר. היא מסתכלת בך בחזרה, מאירה גורן. הצבנו את העבודות כך שהעיניים הן בגובה העיניים, ואת מרגישה שהיא מסתכלת אל תוכך. התערוכה לא מנותקת מעול העצמה. כשאני מציגה, אנשים מופתעים מהחזות החיצונית שלי לעומת העבודות שלי. כמעט אין קשר, וזה חלק ממה שהופך את זה לי מעניין. העבודות הלא אסתטיות עם האסתטיקה שלי. עולה היא אחרת. מה שאת רואה, זאת היצירה שלה. זאת התערוכה שבה מכירים אותה לעולם האמנות. לא נתנו שם לתערוכה. השם הוא אולה קרבצ'נקו תערוכת יחיד, וזאת התחלה של משהו שהיא תצטרך לעשות מכאן והלאה לאורך שנים. למה את מציירת פורטרט עם אולה? כי זה נמצא כל הזמן מולי. אני נמצאת הרבה בבית, אני לא אדם חברותי שיוצא הרבה. אני בבית, ולפעמים זה אני והמראה. יש תיאורות מסוימות וסיטואציות מסוימות שאני קולטת את עצמי במראה ונוצרת בי תחושה כלשהי. זה לא בגלל הפנים שלי, זה קורה גם עם אנשים אחרים שמעוררים בי תחושה, בגלל המראה שלהם, הדרך שבה הם נוגעים בסביבה, אור או אפלה או רגש מסוים שהם יוצרים בי. אני לא מציירת נופים, מציירת טבע דומם רק בשביל האימון. פנים אנושיות מעניינות אותי. מה היה חשוב לך שיהיה תלוי בתערוכה? קרבצ'נקו צוחקת. עבודות טובות. אני לא מציירת פוליטיקה, לא מתעסקת במצב חברתי. אני עוסקת בי ובנפש. המחשבה המקדימה שלי הייתה שהתערוכה מסמלת שנים קשות והזדמנויות חדשות, ואולי לכן הדחף שלך יהיה להציג מה שהיה. אני מדברת איתך ומבינה שמה שהיה בעבר הוא היום, אבל הוא לא מגדיר אותך. זה לא מגדיר אותי. גם מחלת הנפש לא מגדירה אותי. אני אומנית. נולדתי עם עיפרון ביד. תמיד הייתי אומנית. פשוט נפלתי לגלגול של חוויות מנתקות. קשה להגדיר אדם, וקל להדביק הגדרה, להיתפס להגדרה. אולי בלתי אפשרי להגדיר באמת. גורן. אני מרגישה שהתפקיד שלי הוא לקחת את הסיפור ההוא, שהיה חלק מהחיים של אולה, לקחת אותו ולשים אותו בהקשר. הוא לא הדבר עצמו, הוא לא אולה, אולה היא עוד הרבה דברים ולא סנסציה של כמה שנים. היא תמיד תהיה שם ברקע, אבל הייתי רוצה שאולה תהיה מוכרת בזכות האומנות שלה, שהדבר שהיה לא יגדיר אותה. קרבצ'נקו. העבודות שנבחרו לתערוכה נעשו בתקופות שונות בחיים שלי. חלקן נעשו ונתלשו, חלקן יחידות ולא בסדרה, חלקן כרעיון שצץ ולא פותח מספיק, חלקן מפרויקט הגמר, שכן היה מסגרת לשבת בה ולחשוב ולעבוד בצורה עמוקה יותר. כל התקופה כולה הייתה מאוד קאוטית. רק בגיל 30 או 31 נהייתה לי ההזדמנות להתחיל לעסוק באמנות. עד אז החיים שלי היו בבלגן וכאוס נוראי. הסיפור ידוע, החיים שלי היו תחת אלימות קשה ומכות, והעבר שלי עשיר בחוויות בצד הקשה של האנושות. אני חוויתי אלימות איומה, ולפני זה הייתי בקאט. בגיל צעיר חוויתי את המניפולטיביות של מישהו אחר עליי. גזל, השתלטות, שטיפת מוח. אחרי הקאט הכרתי את א' ח'. הקאט התפרקה, כולנו נשלחנו בחזרה, אני פשוט עברתי לפסיכופת הבא ממש באופן אוטומטי. הוא קיבל אותי על מגש של כסף, מוכנה, שטופת מוח ועבודה בעולם. כבר ממילא נותן את כל מסכורת שהייתה לי למאסטר, וזה היה קל מאוד בשבילו. העתק הדבק. אני מרגישה שאני בת 400 מבחינת חוויות החיים ומה שעברתי. רק לפני כמה שנים נפתחה בפניי ההזדמנות להעמיק ולעסוק במה שנולדתי לעשות. איבדתי יותר מעשור לכל הצרות, וחזרתי חזרה לעסוק באמנות. גם אז הייתי צריכה לברוח ולהסתובב באירופה. חלק מהעבודות יצרתי שם, והן נשארו שם. לא יכולתי להביא אותן איתי. התפרנסתי מקצבת נחות, והעבודות שלי הן הקרעים המועטים שיכולתי להרשות לעצמי. בגיל 38, אחרי עשורים של תלישות, נדמה שקרבצ'נקו עלתה סוף סוף על דרך בטוחה. מעמדה באוקראינה, שהצליחה להסדיר, יאפשר לה לבלות תקופות ארוכות יותר במדינה, לצד סבתה שהזדקנה ונחלשה וזקוקה להשגחתה. קרבצ'נקו בונה בימים אלו סטודיו ליד בית סבתה, שבו תוכל ליצור. היא מתכננת לחלק את חייה בין חיפה, שבה היא מתגוררת בשנים האחרונות, לאודסה, ולהקדיש את כל זמנה ומרצה לאמנות ולתערוכה הבאה. זה סמל ששאפתי אליו כל החיים וכל השנים הקשות האלה, שלא היה לי מקום לצייר או פנאי לצייר, או נפש לצייר או מכחולים אפילו. זה המקום ששאפתי אליו, לעבוד, ליצור, לא לעבוד בניקיונות. עבדתי במה שיכולתי בשביל לשרוד, לא הייתה לי השכלה. פרשתי בגלל שהייתי מבית קשה יום, אמא אומנית, בלי אבא, עולים חדשים, סבתא שלי עבדה בניקיון וניסתה לעזור לנו, אבל היינו משפחה מאוד מאוד ענייה. מחלת הנפש שלי התפרצה בגיל מוקדם, וזה מנע ממני ללמוד. אין לי 12 שנות לימוד, ואת הפרק החדש שלי, את הגלגול הטוב שלי, זיהמו ולכלכו בשש שנים קשות. אני מאמינה שאני מתחזקת והופכת למי שאני צריכה. אולי בגיל 40 אני אהיה אישיות בפני עצמי, והיה לי הכל. בינתיים זדוב ממתין למשפט חוזר, ויש שוב מי שמעלה את השם שלך. הסיפור הזה תפס מהחיים שלי יותר מדי, אבל אני מנסה כמה שפחות לתת לזה להיכנס. אני מרגישה שזה כמו אונס, שמלבישים עליי משהו שהוא לא שלי. זדורוב, אני לא מכירה אותו ולא רוצה גם להכיר אותו. אני לא רוצה לשמוע את השם. זה נגס בחיים שלי יותר מדי, כמו עוד גברים שהיו בחיים שלי. אני לא מכירה אותו, אבל מבחינתי הוא והעורך דין שלו וכל הג'מה הם חלק מזה. הוא לא קשור אליי, מעבר להיותו סמל שבשמו עושים בפשעים, ומחלי אותי שמחברים אותי איתו. די. זה משהו שהאנס שלי חיבר אותי אליו. די עם זה. למה שירצה בכלל קשר לזה? דיוקן מתוקן, כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריין דן אינבר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.